פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
בוקר טוב, יגאל.
בוקר טוב, גיל, מה העניינים?
ברוך השם, מזמן לא נפגשנו בפורמט של הקלטת פרק.
כן.
ומגעגעים אלינו, אז...
אני יודע, ואני מתחייב לפניך שאנחנו נקליט יותר. אני מרגיש כמו הקרחים האלה עם הקצת שיער, שהם עושים כל פעם מלווים שיער מצד לצד, ונסים להסתיר את הקרחת, כי יש להם מעט שיער. אז זה בדיוק, אני, יש לי מעט שיער, אז אני כל פעם מסתיר רבדים אחרים בקרחת, אבל אנחנו באמת נקליטר, ואני באמת שומע מיותר ויותר אנשים שמקשיבים לנו, כי אני מקבל פידבקים.
כן, כן, אני גם. הדימוי שלי זה מין תקרת זכוכית שנמצאת לי מילימטר מעל הראש, ואני כל הזמן נוגח בו, וכבר יש לי בונגלה כזה על הקרחת שלי, מרוב שאני מנסה להילחם עם הזמן, אבל סך הכל אלה חדשות טובות, זה מלחמות טובות עם הזמן, ולהכניס עוד משהו מבורך כזה, בכיף. רציתי לדבר איתך היום על שני נושאים. נראה אם נספיק להכניס את שניהם. אחד, זה ככה התלבטות בנושא ששמעתי אותה גם ממאזינים, מה קורה עם פגישה שהופכת להיות פגישת ונטילציה? שהיא פחות טיפולית, היא פחות מקדמת את המטופל, והאמת היא יותר מהכל, מה קורה עם ההרגשה של המטפל, איך המטפל יכול לדבר עם עצמו, כי כשזה קורה, המטפל בסופו של דבר, יכול להיות שהמטופל יוצא מבסוט ובמצב יותר טוב, המטפל בדרך כלל יוצא משם במצב פחות טוב. עם אגו קצת פגום, עם תחושה מקצועית קצת פחות מוצלחת.
אז זה אחלה נושא, אז בואו נחלק את זה לשניים. א', המטפל. אחד מהעקרונות שאנחנו תמיד מלמדים, זה אל תהיו שיפוטיים. בסדר? עכשיו, ואני אתחבר ללא להיות שיפוטי. כי האג'נדה של מטפל, כל מטפל טוב בעולם, האג'נדה המרכזית שלו, זה שאני רוצה להועיל למטופל שלי. עכשיו, אנחנו מטפלי ה-CBT, בגלל שאנחנו חופרים לנו, וגם אנחנו חופרים לסטודנטים שלנו, רוצים לטפל באנשים מהר. אז האג'נדה שלי כמטפל CBT, זה לטפל בבן אדם הזה כמה שיותר מהר, ואני רוצה לדחוף אותו כמה שיותר מהר לכלים, כי אני יודע שאם הוא יתחיל ללמוד לרכב על האופניים, אז בסוף הוא ייסע. עכשיו, לא בא לי התיאוריה עד שמגיעים לאופניים. ולא בא להתעסק, רוצה, לא רוצה. מבחינתי שיעלה על האופניים וייסע, בסדר? ופה השיפוטיות שלנו דוחף את הבן אדם מהר לכיוון הכלים, ויאללה, בוא תעלה על האופניים. האופניים זה כבר החשיפות, נכון? אנחנו כבר בא... וחלק גדול מהמטופלים מגיעים אלינו שהם לא מבושלים מספיק, ויש להם התנגדויות, ויש להם פחדים, והם עוד לא רוצים לעלות על האופניים, וחלקם בכלל לא רוצים לעלות על האופניים. חלקם רוצים לדבר.
אגב, חלק גדול ממטופלים, אנחנו שומעים את זה גם מסטודנטים בקבוצות הדרכה השונות, כשהמטופל סיים לכאורה את הדרך הקוגניטיבית, ועכשיו הגיע הזמן באמת, כמו שאתה אומר, לעלות על האופניים ולהתחיל עם החשיפות, פתאום הוא רוצה לעזוב.
כי זה מפחית לעלות על האופניים.
הוא לא סיים באמת את הדרך הקוגניטיבית.
או שהוא לא עושה את הדרך הקוגניטיבית, יש לנו בעיה בהתנגדות לתוצאה, שהוא לא רוצה את התוצאה. מטופל שמפחד לעלות על האופניים, הוא בהחלט תמיד מטופל שאו שהוא מפחד מהתוצאה, כי הוא מפחד שהוא יגיע מהר מדי בזכות האופניים למקום שהוא אמור להגיע אליהם, או שהוא עדיין לא מאמין שהוא מסוגל לא ליפול, הוא לא מאמין שהוא יכול לרכב על האופניים, או שהוא בכלל לא רוצה לרכב על אופניים, הוא בכלל בא בשביל לרכב על קורקינט. בסדר? או הוא בכלל רוצה לטפס על איזשהו קיר. הוא לא, בכלל האופניים לא, הוא לא רוצה לרכב על האופניים. ולכן בסופו של דבר, ברגע שהמטופל לא, לא רוצה לבחור את האופניים, אנחנו רוצים לבחון האם זה התנגדות לתהליך. יענו, התנגדות לתהליך, אני מפחד מהאופניים. בסדר? וזה רוב המקרה. שהמטופל מפחד מהאופניים, הוא מפחד ליפול. ולכן הוא מתנגד ורוצה לעזור. אבל לפעמים, המטופל בכלל לא רוצה לנסוע על האופניים, או שהוא עדיין לא מאמין שהוא יכול לרכב על האופניים, כי הוא חושב שחסרות לו מיומניות.
שלוש סיבות. בעצם מה שאמרת עכשיו זה שלוש סיבות. אחת מהן בעיניי זה כשל אמפתי בקשר הטיפולי. אם לא זיהיתי עד השלב הזה, אם לא זיהיתי את המטרה הטיפולית שהמטופל באמת רוצה להשיג, זה באמת מקום שאני צריך לבחון את עצמי בקשר הטיפולי. שתי האפשרויות האחרות הן חלק מהתהליך, התנגדות למטרה שהיא חלק מהתהליך.
אבל המטופלים שלנו לפעמים עובדים על עצמם, בסדר? לפעמים הוא רוצה את התוצאה, ואחר כך הוא מתחרט, והוא לא באמת רוצה את התוצאה, כי ככל שהמטופל יותר אמביוולנטי לגבי התוצאה, זה יכול להשתנות אצלו, בסדר? זה מטופלי ה-60-40, או ה-55-45. אם זה 80-20, הוא יעלה על האופניים, בסדר? הוא יריב איתי בשביל לעלות על האופניים. אם זה 50-50, ועשיתי איתו קסמים וזה, עכשיו בסופו של דבר, ברגע שהאופניים שם, פתאום צריך לשלם את המחירים. בסדר? וברגע שאני מבין שצריך לשלם את המחירים, אולי אני כבר לא רוצה לשלם אותם, אז אני לא רוצה את זה. ולכן אני מסכים איתך, זה יכול להיות תהליך של כשל אמפתי, או כשל בקביעת האג'נדה של המטפל. אנחנו נורא אוהבים להאשים את עצמנו, מה זה כיף לנו להאשים את עצמנו. אבל הרבה פעמים, פתאום שהבן אדם מסתכל על האופניים, הוא אומר, אני לא מוכן לשלם את המחיר. מה המחיר? אולי אני אפול. מה המחיר? אולי אני אגיע לאן שהוא. כאילו, אני מפחד מהתוצאה. כי אני אתן דוגמה מה זה לפחד מהתוצאה. אני בן אדם מאוד מרצה. מאוד מרצה. ובהבנייה הכל סבבה. אבל כשאני יוצא אותו לחשיפות, אנחנו מתרגילים אסרטיביות. אנחנו בעצם עובדים על להפסיק לרצות. עכשיו, בן אדם מבין שיש מחיר גדול להפסיק לרצות. כי אז אולי ישתנו חיי הזוגיות שלו. כי הוא רגיל לרצות את אשתו ולהיות סוג של סמרטוט בית. ופתאום הוא יתחיל לענות לה. ואז רחמה על צלן היא תצעק עליו, ואולי אפילו תלך. אולי בכלל הוא צריך להעיף אותה לקיבינימט ברגע שהוא מפסיק לרצות. עכשיו, בעבודה שלו הוא מרצה. ואם יפסיק לרצות, יכול להיות שהבוס שלו פתאום יגיד, אני לא מחפש עובד שיש לו דעה. אז הנה, אולי תמצא לך עבודה אחרת.
כן, יש לי כבר מספיק.
כן. או שאין לי אף אחד כזה, כי אני לא מעסיק אנשים שיש להם דעה, אני מעסיק אנשים שעושים בדיוק מה שאני רוצה. או... ויש יש בוסים כאלה, ויש עבודות כאלה. ולכן יכול להיות שאני צריך להתגרש, יכול להיות שאני צריך להתעמת, יכול להיות שאני צריך להחליף עבודה, יכול להיות שאני צריך פתאום רחמנה לצלן להיות אבא לילדים ולהתמודד איתם, ואז הם יצעקו עליי ואולי ינטשו אותי. ולכן יש מחירים ענקים להפסיק את הרצות, והוא מסתכל, ושאתה עושה את זה תיאורטית בדף, הוא אבו עלי, הוא מלך, הוא תרנגול. אבל פתאום שהוא על האופניים, והמציאות מתקרב, כי האופניים יגיעו לאנשהו, בסדר? כי הלשון של הפה, וזה אדלר, הדבר שאני חייב שאדלר אומרים, מדברים על הלשון של הפה והלשון של הנער.
כן.
הלשון של הפה יכולה לעוף לה, והיא עפה לה בכיוונים אדירים. השינוי הוא תמיד בלשון של הנעל, נעל, או על האופניים. אתה עולה על האופניים, אתה עושה יותר מהר, לא יעזור כלום, אתה גם תגיע למרגע יותר רחוק. זה מישהו הסביר לי אתמול על פיזיקה, שהאדם הוא חיה עם יכולת אנרגטית מאוד מאוד נחותה יחסית לכל בעלי חיים, ואתה יודע מתי זה משתנה גיל? מתי הוא הכי חזק? שהוא עולה על אופניים. אז הוא מספר אחד. איך שעולה על אופניים הוא מספר אחד. המספר הזה זה קונדור כזה. עזוב את הסוס, אופניים מספיק, לא צריך סוס. אז הוא החיה הכי אנרגטית ביקום. רק הוא עלה על אופניים, הוא רק מכפיל את רק הדיווש. אז פתאום הוא נהיה החיה הכי אנרגטית ביקום, כי נתנו לו כלים של קונדור. הוא יותר חזק מהקונדור. החיה הכי אנרגטית ביקום זה קונדור מאנדימה בדרום אמריקה. והבן אדם הוא משהו בין העצל לצב נראה לי, מבחינת יכולת אנרגטית שלו. ותעלה אותו לאופניים, הוא יותר מהקונדור. אז פתאום לקחנו את הבן אדם הזה, כל החיים שלו נמנע, כל החיים שלו היה מסכן, כל החיים שלו הלך ליד קירות, הוא עמד באיזושהי פינה של החיים, ואתה אומר לו, oh, אתה נהיה אדם עם יכולות מטורפות, אתה אסרטיבי, אתה תפקודי, אתה מתמודד, אימאלה, אני לא רוצה להיות קונדור, צריך לעוף, הקונדור אף. אז זה בדיוק, דרך אגב, שאני מטפל, אני משתמש המון במטאפורות האלה, אני לא סתם מעלה את זה פה בפודקאסטים.
כן, מטאפורות ודימויים זה כלי חזק מאוד בטיפול.
אז הסיפור הזה של הפיזיקה הוא סיפור טיפולי מדרגה ראשונה, בסדר? הוא סיפור טיפולי מדרגה ראשונה, ושהוא, לפני האופניים, כשמספר את הסיפור, אני אומר לו, אתה יכול להיות קונדור, ברמת האנרגטיות שלך, והוא אומר, רוצה? לא רוצה.
כן, אולי כדאי למצוא חיה שיותר מכירים בישראל, אבל חוץ מזה אני זורם איתך.
חיה שיותר מכירים בישראל, חזיר, סתם.
פנתר שחור.
פנתר שחור, חתול בית. אז בסופו של דבר, נשר, נשר גלילי.
כן.
אז קונדור הוא נשר דרך אגב. כן. ופה אני מסכים שצריכים לצאת דימויים שאדם מבין, אבל הדימויים האלה מאוד עוזרים לבן אדם, ואז רוצה להיות נשר, חיית על ציפור טרף, או רוצה להישאר אכבר. בסדר? וזה בסדר את אכבר, דרך אגב, אנחנו לא שיפוטים. אם הבן אדם...
אנחנו לא, אני לגמרי, אבל...
אוקיי. עכשיו אכבר צריך כלים אחרים כדי לשרוד, בסדר? כי אם הוא רוצה להיות אכבר, אז הוא יכול לרצות בלי לסבול. זה בסדר להיות מרצה וטוב לי. כי זה כלי אחר לחלוטין, ואז זה טיפול אחר. כי יכול להיות שאני רוצה להיות מרצה, וטוב לי. היו לי טיפולים כאלה לדחיינים למשל, רוב ההצלחות שלי עם דחיינים, זה לא שהם הפסיקו להיות דחיינים, הם הפכו להיות דחיינים שטוב להם.
כן,
במקום דחיינים שרע להם, שהם מסכנים, עשינו המון המון עבודה על רווח והפסד להמשיך להיות דחיין, ובסוף שכנעתי אותם להמשיך להיות דחיינים, ואז הם נהיו מאושרים יותר. כי עד אז כל העולם והם עצמם נורא הלקו את עצמם לדחיינות. עכשיו אני אומר שדחיינות זה דבר נפלא, כי זה מייעל לך מאוד מאוד את העבודה, כי אתה בעצם רוב הזמן לא עושה כלום, ואתה עובד בפיקים. אולי התוצאה הרבה פעמים, או לפעמים פחות טובה, אבל לפעמים גם טובה מאוד, ולכן אתה יש לך הרבה יותר זמן לשתות בירה.
לא בהכרח, אתה יודע, דווקא בדחיינות הרבה פעמים מדובר באנשים שאוהבים כאן ועכשיו, ורוצים להשיג את ה... מחכים לרגע האחרון, ואז עושים עבודה מאוד אנרגטית, שבסופו של דבר מצטיינת.
מצטיינת, כן.
אז אם לחזור לסיפור של הכעס העצמי של המטפל, או של הבחינה של אפקטיביות הטיפול, בפגישה שהייתה לכאורה פחות מוצלחת.
אז אני רוצה לדבר עכשיו על מושג אחר, ציפיות. מה הציפיות של המטופל, ומה הציפיות של המטפל? הרבה מטופלים באים לקליניקה, ורוצים לדבר, לשתף שיקשיבו להם, בסדר? יש להם איזושהי פנטזיה שלא מקשיבים להם מספיק, והם רוצים שיקשיבו להם. דיינו, בשפה של אנשפטיסטים, רוצים לחפור. בסדר? עכשיו, בגלל שאנחנו אנשי ה-CBT, באנו למקצוע הזה כי הוא מקצוע פרקטי, אז אנחנו בעצם לא רוצים להפוך לסוג של מוצץ וסמרטוטי כזה, סמיכי של המטופל שלנו, לאורך זמן. אני לא מסוגל נפשית, אבל יש כאלה שיש להם יותר יכולים. ולכן, אין לי שום בעיה שהמטפל משתף, מדבר, כל עוד אני עובד איתו על פי 5 תקרונות האמפתיה, בסדר? ואני מכוון אותו כמה שאתה אומר לדבר בשפת האמת, באירועים, בניתוחי גרגרים. אני לא אוהב לדבר עם מטופלים על דברים גדולים וקופצנים. אני רוצה למקד אותו כל פעם לסיטואציה בשפת האמת, סיטואציה בשפת האמת, סיטואציה בשפת האמת. אירוע, מה קרה? מתי קרה? עם מי? איזה מחשבות עברו לי בראש? איזה מילים? מה הרגשתי? מה עשיתי? ואיזה תחושות גופניות. ואני מוכן לשמוע כל סיפור בעולם בשפת האמת, כי שפת האמת ישר ממקדת. כל פעם שאני מזהה איזשהו רגש בשפת האמת של המטופל שאני יכול להציע לו טיפול, בסדר? אני בא למטופל עם ההזמנה. אני יושב פה בידיים פתוחות, יש לי כלים הכי טובים בעולם, או כלים מאוד טובים, מוכרחים, לעזור לך להרגיש את אותו רגש בעוצמה יותר, פחות נמוכה או פחות מפריעה בסיטואציה העתידית, אם אתה מעוניין. כן, חגיגה גדולה, נצלול ויצרנו מטרה טיפולית. לא, חוזרים חמשת עקרונות. כל עוד השיח מתנהל בשפת האמת, ועל פי חמשת עקרונות האמפתיה, ואני אזכיר לנו את עקרונות האמפתיה. הסכמה, ירוק מנשק, אנחנו, הדהוד ושיקוף של מילים, בסדר? איזה מילים מרכזיות הוא אמר לי? הדהוד ושיקוף של רגשות שלו, מה הוא הרגיש תוך כדי שהוא סיפר לי. I feel, הדהוד של הרגשות שלי, אבל בקטנה. ליטוף, מה זה ליטוף? אני מעודד אותו קצת, לא cheerleader. והזמנה לענות על שאלות, בעיקר בתחום הרגש והמחשבה. מה חשבת ומה הרגשת? ואני כל הזמן מכוון את המטופלים שלי לדברתי בשפת האמת. אני אומר להם, יש לי חרשות, לא מבין. אני, יש לי יתרון של הפרעת קשב, אז יש לי תירוץ, אבל גם אתם יכולים להגיד. אני, שהם באים אליי, אמא שלי ואבא שלי, ואז אחי הגיע, ואני לא יודע, והבוס שלי בעבודה צרח עליי, וסבתא יוכבת, אני כבר מזמן לא ראיתי אותה, ואני ממש לא בסדר עם זה. והילד הקטן שלי, אל תשאל, הוא קיבל 50 מתמטיק, ואני ממש לא יודע מה לעשות עם זה. והוא גם לא אוכל את הסנדוויצ'ים שאני שם לו בבוקר, ואשתי הזאת כל היום רק יורדת עליה.
חוץ מהאחרון, הם כולם דוגמאות נפלאות כי הם גרגרים. האחרון, בגלל כל הזמן, הוא לא גרגר, ואז אנחנו... אבל כל אחד מהם אפשר לפתח לשפת האמת.
ואז אני אומר לו, אני מוכן להקשיב את הכל, אבל כל אחד מהם תספר לי מה קרה עם הילד, יראו מחשב התוצאה. יומן, אני פותח יומן, ואופס, אני מכוון אותו, וזה הקשבה נפלאה, ואני מסביר לו שאני גם מבין ככה, וגם הוא מבין, כי אנחנו מקשיבים באמת, אנחנו מקשיבים למה קרה שם באמת.
זה לא איזה בלי. את זה כבר השתמשת בעקרונות האמפתיה.
לגמרי, לגמרי, ואני נורא אמפתי. עכשיו, זה מבחינתי יכול לרוץ 10 שנים, בסדר? אם המטופל מוכן, עכשיו, וזה גם עוד עוזר לו, כי הוא לומד את המחשבות האוטומטיות השליליות שלו בתהליך, הוא לומד לקשר את זה לרגש, הוא לומד מה קורה בסיטואציה ספציפית, ואני גם מבין מה קורה שם, ואני מדי פעם מזמין אותו, זה לא כל דקה, אבל אם אני רואה שיש לו המון המון כעס, הגרגר של הילד זה כעס, הגרגר של האישה זה כעס, הגרגר של הסנדוויץ' זה כעס, אז אני מציע לו, יש לי כלים מאוד טובים, כי אני רואה שלפעמים הכעס הזה מייצר לך תחושות גופניות מאוד קשות, אני רואה את זה מהשורה אחת, ואתה גם צועק, בסדר, אתה, ואם הוא נהנה לצעוק, הוא לא רוצה, אבל אם הוא לא נהנה לצעוק, הוא גם מרגיש השם אחרי שהוא צועק, אז אני רואה, הנה, אני רואה מהסיפור, כי הוא צועק על הילד, כי הוא כועס, ואז הוא מרגיש השם שהוא צעק על הילד, בסדר? אז הנה, אני מזמין אותך, בוא נעבוד על המעגל הזה, אתה רוצה? אפשר לעבוד על כעס או אשמה? ועכשיו אם הוא לא רוצה, הוא יגיד לא, שפת האמת. עכשיו, באמת, יש טיפולים שחלק מאוד גדול מהטיפול זה הקשבה אקטיבית כזאת, והם טיפולים מאוד מוצלחים, ובכלל לא נכנסים לעולם לכלים, כי זה מה שהמטופל רוצה, וזה מספיק לו. מספיק לו, אבל תמקדו, תמקדו. עכשיו, אל תעשו, עכשיו, אם המטופל מציף אתכם, I feel, אני תמיד אגיד למטופל, אני מרגיש קצת לחוץ כרגע, כי אני מוצף בהמון המון מידע, וזה מבלבל אותי, אני מרגיש קצת מבולבל כרגע, כי יש לי המון המון מידע, אז בוא תעזור לי.
הלכתי לאיבוד קצת.
הלכתי לאיבוד, בוא תעזור לי להבין, ואי פיל פה עוזר לך. וזה, עכשיו אם זה אותנטי, הוא יקבד, הוא לא יכעס עליך, כי אני באמת יש לי פרצוף נורא מבולבל באותו רגע.
תראו, יותר מזה, אני חושב שאם אתה עושה את זה נכון, לא שהוא לא יכעס עליך, זה אפקטיבי כמעט כמו פירוק מנשק, זה ממש עוד רכיב בתוך העקרונות, שהוא אפקטיבי מאוד, רצח. למה? כי אתה מספר לי כל כך הרבה דברים, והלכתי לאיבוד, בוא תמקד אותי, כדי שאני אוכל באמת להיות איתך, וזה משהו שמחמם את הלב לשמוע. אני רוצה להציע, אתה יודע, שמת פה על השולחן כמה עקרונות, גם מתוך חתים, שמובילים אותנו בטיפול. אני רוצה להציע עוד כלי, שאנחנו רובנו פחות משתמשים בו, אבל הוא עונה בדיוק לשאלה שלי, של אני כמטפל יוצא לא מרוצה מהפגישה, כי אני מרגיש שלא עשיתי את העבודה שלי. ובדבר הזה אני ממש חושב שברנס צודק, למה לנחש? אני בסוף כל פגישה מבקש מהמטופל שלי למלא משוב, ואני לא צריך לנחש יותר. כשהפגישה הייתה לא מספיק טובה, אני יודע, מישר מפי הסוס, מה שנקרא.
אז א' גיל, אם יש לך את זה בעברית הטופס הזה, אז אולי תעלה את זה לאתר.
יש לנו אותו באתר.
יופי. אז חשוב מאוד, אולי מתוך הפודקאסט זה אפילו לעשות הפנייה. וכמו שברנס עושה בפודקאסטים שלו, שיש שם חומר בסוף כל
פודקאסט.
ובסופו של דבר, הסיפור של המשוב הוא קריטי, בסדר? אם אתם, רוב המטפלים לא עושים את זה, כי הם פחדנים, צריך לדבר על זה. ברנס הוכיח במחקרים, לא בזיבולי מוח של ברנס, שטיפולים שמטפלים עשו משוב, המטופלים עשו משוב על המטפלים, היו יותר קצרים. לא טוב לחשבון בנק שלכם, אני מסכים איתכם, אז אל תעשו את זה, אבל טוב לטיפול. עכשיו, ברנס הוכיח עוד דבר, שהקורלציה בין הדיווח של המטופל לדיווח של המטפל, אתם יודעים מהו? אתה יודע מה זה גיל?
קרוב לאפס.
כן, הרבה יותר קרוב לאפס מכל דבר אחר. למטפלים אין שום מושג איך המטופל מרגיש וחושב, והמשוב הזה הוא כלי קסם. עכשיו, אני לא עושה אותו, בגלל שאני עצלן, ואני אגיד משהו פה בפורום הזה, וקצת טיפש, אין לי סיבה טובה, בסדר? ולא מאורגן אולי, אני חייב לעשות את זה, ושהייתי עושה את זה, הייתי מטפל יותר אחרי ורציני, אבל לפעמים זה לא נעים, היה לי מטופל, שבכל המשובים שלי כתב, המטפל לא אמין, משהו לא הסתדר לו, הוא לא קנה אותי, הוא חשב שאני שרלטן או שקרן, ואז שאלתי אותו, הוא לא הסכים להגיד לי אף פעם, אבל כל פעם המטפל לא אמין, וזו הרגשה נוראית נתן לי. והוא לא הסכים להסביר לי, אבל שידרתי לו משהו לא אמין, בסדר? ואז התחלתי לבוא עם כובע, אז זה סתם. אבל עד היום אני לא יודע למה הוא חשב שאני לא אמין. ודרך אגב, הטיפול לא הצליח, הוא עזב באיזשהו שלב. הטיפול לא הצליח, הוא באמת עזב באיזשהו שלב. אבל הוא לא הסכים להגיד לי למה הוא חשב. כנראה חלק מהמטפות והסיפורים שלי לא קנו אותו.
צריך הרבה אומץ כדי לבקש את המשוב הזה, וכדי אחר כך להתייחס אליו בתחילת הפגישה הבאה, אבל מצד שני, היתרון שלו הוא שאתה באמת יודע. אתה יודע אם הפגישה הייתה טובה או לא טובה, ואתה לא צריך לנחש יותר, אתה לא צריך להתלבט ולהתחבט. ואני חושב שזה כלי פנטסטי.
עכשיו, עוד כלי פנטסטי, ושוב, אנחנו, המשוב עצמי דורש הרבה אומץ, אבל זה כלי שעוד יותר קשה לנו. הדרכה. בסדר? חלק מתפקיד ההדרכה, זה שתעבדו עם המדריך שלכם על הדברים האלה, כי אם לפעמים יש לכם רגשות נחיתות, שאתם לא מטפלים מספיק טובים, שאתם מרגישים כעס או אשמה מול המטפל שלכם, או שאתם לא אחראים, אז זה דבר שצריך לפרוק בהדרכה. ואז אני ביקשתי ממודרכת שלי לעשות, דווקא לא אני מישהי אחרת מהקבוצה, לעשות יומן שלוש, לגבי סיטואציה שהיה לה בתוך טיפול, בסדר שהיא חשבה על עצמה דברים לא טובים בתוך הטיפול. ואז גם שיקוף עצמי שלכם וגם עבודה עצמית, כי לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו דוחקים את המטופל, קשר אמפתי, ואנחנו באים הרבה מהאג'נדות שלנו, זה בדרך כלל בא מרגשות הנחיתות שלנו, שאנחנו לא מטפלים מספיק טובים. דרך אגב, המטפלים הכי טובים בעולם, יחשבו שהם מטפלים לא טובים. המטפלים הכי גרועים בעולם, יהיו משוכנעים שהם מטפלים מצוינים. בסדר? אז זה בסדר ולגיטימי לחשוב שהם מטפל לא טוב, כי מטפל בהכרח לא טוב. זה משפט, אני חושב, של צ'רצ'יל, שאני הכי טוב במה שאני עושה, אבל אני עדיין על הפנים. בסדר? אני הכי טוב בעולם מה שאני עושה, אבל אני עדיין על הפנים. בסדר? אז אנחנו הכי טובים במה שאנחנו עושים, אנחנו על הפנים, כי יש לו המון מה ללמוד, הנפש האנושית, האדם שמולנו. יש פה המון פרטי מידע. האיש הזה חי כמה מיליוני דקות. חלק מהמודע, חלק לא, יש לו את השטויות שלו, יש לו את היוריסטיקות שלו, קבלת ההחלטות הלא רציונלית שלו. יושב עוד בן אדם בחדר עם האגו המנופח שלו, שהוא חייב להצליח ולצדוק. ויש שם תקלות כל הזמן, אנחנו כל הזמן לומדים. אני כל הזמן טועה בתוך טיפולים, כל הזמן טועה. אני כל הזמן טועה בתוך הדרכות. וכך אנחנו לומדים, ודרך אגב, הדרכה טובה זה הדרכה שהאגו בחוץ. והדרכה טובה שאנחנו מזמינים את האנשים להיכשל. אנחנו לומדים מהכישלון, אבל כל הזמן נכשלים, אנחנו מטפל.
מהסיבה שציינת עכשיו, אני מאמין גדול בהדרכה קבוצתית. זה משהו שמאוד עוזר לאגו להישאר בחוץ ומחייב אותו. ואני אגיד עוד משהו, אין דבר כזה מטפל, בעיניי, אין דבר כזה מטפל שלא צריך הדרכה. לא משנה כמה הוא ותיק, כמה הוא מנוסה. כל מטפל יענה וירוויח מהדרכה. גם אם זה רק ונטילציה.
אני מסכים, גיל. מטפל טוב, חייב הדרכה. והדרכה חייבת לעבוד על אותם רגשות נחיתות, או אותם רגשות של המטפל, כי המטפל נדבק פעם מהחרדה של המטופל, מהדיכאון, המטופל לפעמים מזכיר לו על עצמו דברים קשים, ולפעמים אנחנו נכשלים, לפעמים אנחנו חוטפים, והערך המאוד חשוב של ההדרכה, וגם ההדרכה הקבוצתית, זה אובייקטיביות. אתה לעולם לא אובייקטיבי לטיפול שלך, אתה תמיד סובייקטיבי. כלי המשוב עוזר לך להיות פחות סובייקטיבי, אבל לא לגמרי, כי עדיין אתה יכול להתעצבן על לא להסכים או משהו. המשוב ירגיז אותי. כמו הוא שאמר לי שאני לא אמין, זה ירגיז אותי. ואז ההדרכה היא חשובה, וגם ללמוד כלים, כי אנחנו מפרים אחד את השני, כי הלמידה היא אינסופית, אז מטפל טוב מסתובב עם ההרגשה של חסר לו, שאני לא מספיק טוב, שאני לא יודע, ומטפל טוב מרגיש תקוע בטיפולים לפעמים. המטפלים הכי גרועים שאני הדרכתי, זה מטפלים שיודעים הכל. ממש, מטפלים על הפנים. כי הם, והתבקרו איתם.
גם ללמוד.
נכון, נכון. ואין דבר כזה ללמוד טיפול. אני, וגם אתה גיל, כל הזמן לומדים. כל הזמן לומדים. בסדר, נכון, בלמידה אינסופית. ואם אתה לא בלמידה אינסופית, ואם אתה לא תיקח הדרכה מסודרת, אתה לעולם לא תצליח כמטפל. עכשיו, גם אם תצליח בפוקס ותרים קליניקה, ואני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני מכיר פחות מקרה אחד כזה, או שתיים לאחרונה, זה לא מזיק מים. בסופו של דבר העסק לא יעבוד, וזה יתרוקן אם לא תיקח הדרכה טובה, ותמשיך להתקדם ולהתפתח. אז שיווק זה חלק מזה, מאוד חשוב ב-CBT, במחירות, אבל זה לא מספיק. אתה חייב להיות מטפל שיודע להחזיק מטופל, לא מטפל טוב, מטפל שיודע להחזיק מטופל.
טוב, אז לצערי אנחנו לא נספיק לדבר גם על, בפרק הזה, גם על נושא המחשבות התורדניות שרצינו להעלות. חייב אותנו לעשות הקלטה נפרדת על זה. אני רוצה להאמין שקצת עזרנו בסוגיה הזו של טיפולי ונטילציה ותחושת כישלון של מטפל אל מול פגישה, איך למנוע את הכישלון, איך להימנע מהתחושה, ובעיקר איך לא לנחש. אני כמו שהצעת, אני אוסיף לינק לדף הפנימי בתוך האתר שמציג שאלון משוב, כמו שעושים בטים CBT, וזהו.
אז אני רוצה להגיד לכם שקבוצת ההדרכה שלי, של יום שישי, סגורה כבר, ולהמליץ לכם בחום מאוד מאוד רב להצטרף לקבוצת ההדרכה של גיל בימי שני, אחת העמיתים שהוא עושה, וקבוצת ההדרכה את העמיתים היא מאוד מאוד טובה לאנשים בתחילת הדרך, כי מדברים שם הרבה על איך אני פותח קליניקה, איך אני משיג את המטופל הראשון, מה עושים בפגישה הראשונה, ולכן אני מאוד מאוד ממליץ לכם, ומי שבאמת זקוק לעוד הדרכה, אז גם גיל יכול לתת הדרכה פרטנית, או תתרגנו לקבוצת הדרכה אצלו. יש לנו כמובן גם את הדר ואינה שנותנות הדרכות נשלאות, וכל מדריך שהוא CBT שאתם מוצאים לנכון. אבל אנחנו לא אומרים את זה כדי להפוך להיות אנשים יותר עשירים, בסדר?
קשה להפוך להיות עשירים מהסיפור הזה. אגב, קבוצת ההדרכה של יום שני, יש בה עוד מקום אחד, יש בה 7 מתוך 8 אנשים מקסימלית. אם נצטרך, נפתח עוד.
בסדר, אז יופי שהקבוצה מתמלאת. הקבוצה שלי באמת כבר התמלה לחלוטין. יש לי 11 לדעתי וזהו, אני כבר לא יכול. אני באמת אחד יפרוש, אבל מגיעים 9 או 10, אז אני לא יכול לעשות, וכרגע אין לי זמן לעשות עוד קבוצה. אז אם יתפנה מקום אני אתקן בפודקאסטים הבאים, אבל תנצלו את גיל, כי לדעתי הוא עושה עבודה נפלאה כמדריך, עוד כל אחד המדריכים שלנו מבינגט, או כל מדריך אחר, ועוד פעם, לא כי אנחנו מתעשרים מזה, כי זה חשוב לכם, אם אתם רוצים את אנשי טיפול איכותיים, בסדר? איכותיים. ויופי, ואני מאחל לכולכם שתפתחו קליניקות משגשגות ותתפרנסו בכבוד, וגם תיתנו שירות. בתקופת קורונה יש ים אנשים שזקוקים לשירות הזה. מקום הטיפול הוא תמיד בתשלום. אל תעשו טיפולים חינמים, אלא למתי מעט. שאתם לוקחים 1-2 פרו בונו, וזה אנשים באמת שמסתובב עכשיו בכפר סבא, פעם ראשונה בחיים שלי במדינת ישראל, אני רואה מראות שהייתי רואה אותו בארצות הברית, אנשים שנראים כמוני, מוצאים אוכל מהזבל. בסדר?
כן, הנושא שבאמת הנושא של שיווק ושל פרובונו שווה אולי פרק שלם בפודקאסט שלנו. אנחנו חייבים לרוץ קדימה ולהיפרד, אני מתנצל, וניפגש בפרק הבא.
כן, נעשה אותו בהקדם, כי אני רוצה לספר את סיפור ה...
אני אשמח, כן, גם לי יש מה לספר על הנושא. יאללה, להתראות, ביי ביי.